דיברנו על כיצד מנצחים במלחמות, נכון? זה היה הנושא של התורה השנייה. טוב, עכשיו אנחנו עוברים לתורה ג' שיהיה הלימוד הזה להצלחת חיילינו, שכולם ישובו בריאים ושלמים.
אמן.
ומנצחים.
הרב, אמן.
כן.
לרפואת יוסי חיים
בן זיווה, שיהיה רפואה שלמה.
לרפואת רפאל בן דינה.
מה עוד? טוב, יאללה, בואו נמשיך. אנחנו אם כן בתורה ג' כן, בהתחלה דיברנו על היחס, בתורה הראשונה דיברנו על היחס בין תורה לתפילה. אחר כך הרחבנו את המרחב של התפילה, לקדושת הברית, צדקה ומשפט ועוד כמה דברים, נשמות, כל מיני דברים. ועכשיו אנחנו נכנסים יותר פנימה. אנחנו עכשיו נכנסים יותר פנימה אל תוככי המוזיקה. המוזיקה שהיא כידוע השפה של הנשמה. משהו הרבה יותר פנימי. אמר רבה ברבר חנה. אני קורא כאן ב... טוב, המדורה שלי זה דף בית עמוד בית, תורה ג' תורה ג' אמר רבה ברבר חנה לדידי חזילי, אני ראיתי היי אקרוקטה. מה זה אקרוקטה? צפרדיה. למה צפרדיה נקרא אקרוקטה? כי זה מה שזה עושה, אקרוקטה. כן? לדידי חזילי הוא אקרוקטה דהווי כי אקרא דהגרוניה. כלומר, היה גדול הצפרדיה הזה כמו הקרח של הגרוניה. יש מקום בבבל ששמו הגרוניה. ואקרא דהגרוניה כמה הווה? כמה הגודל של הקרא דהגרוניה? שיטין בתי, 60 בתים. כלומר, מקום די גדול, כפר די גדול, הוא ראה צפרדיה בגודל של הכפר הזה, שיש בו 60 בתים. אתה תנינה בלעה. בא תנין ובלה אותה. בלה את הצפרדיה. זה הרבה, יש אנשים שרגילים לבלוע צפרדיים. אבל זה שתנין בולע צפרדיה, זה חדש. מה? כתוב תנין. תנין זה נחש. תנין זה נחש. אתה פושקצה. ובלעה לתנינה. הגיע פושקצה. מה זה פושקצה? עורב נקבה. בלעה את התנין. וסליק יטיב באילנה, והוא עלה וישב בעץ. תחזה בוראה. כמה נפיש חלה דאילנה, כמה גדול כוחו של האילן. כלומר, האילן שיכול לשאת עורב נקבה שבולע תנין, שבולע צפרדיה, שגדול כמו 60 בתים של הגרוניה. מדהים, לא? אתם מאמינים לזה? בנשיונל ג'אוגרפיק ראית כמה גדול צפרדיה. ככה. אבל אתה מאמין מה שכתוב כאן? לא? איך אפשר לא להאמין לתלמוד? הרי איך יכול להיות? זה כפירה בתורה שבעל פה. ודאי, חייבים להאמין. אז אתם מאמינים? אז אתה מאמין בזה. רק אתה אומר, זה לא כפשוטו. ברור, רבותינו, כשהם אומרים דברים כאלה, צריך להבין שהם מתכוונים למשל. עכשיו, מהו המשל? זה מה שאנחנו נלמד. אבל כדי להבין את זה עד הסוף, צריך לקרוא פה את פירושו של הרשב"ם, שמודפס ליד. כן, אמר רבה ברבר חנה, אני חוזר פה על ההגדה. אמר רבה ברבר חנה, לדידי חזילה היא הקרוקתה. אני ראיתי את הצפרדיה. דהווה כי אקרא דהגרוניה. אומר רשב"ם, גדול היה כאותו קרח. ואקרא דהגרוניה כמה הווה שיטין בתי. אז זה, המשפט הזה זה לא רבה ברבר חנה שאומר אותו, זה התלמוד. כן, התלמוד בסוגריים כאילו מוסיף, ואתה יודע כמה גדול אקרא דהגרוניה שרבה ברבר חנה מדבר עליו? שיטין בתי. אז תראו מה שאומר רשב"ם, תלמודה כאמר לי. רואים את זה? כן. אנחנו נראה שרב נחמן עושה מזה דיוק, מזה שרשב"ם אומר תלמודה כאמר לי. אתה תנינה בלעה, בתנין ובלעה. מה אומר רב נחמן? מה אומר הרשב"ם? אתה תנינה רבה כאמר לי. כלומר, זה חוזר להיות דברי רבה. ואז אחר כך בא פושקנצה, זה העורב הנקבה וכו'. אבל שימו לב לדיוק, שיש מקום אחד שרשב"ם אומר, תלמודה כאמר לי, מקום אחר אומר, רבה כאמר לי. טוב, מה אכפת לנו? האם זה כזה חשוב? אנחנו נראה בדברי רב נחמן שיש לזה הרבה מאוד חשיבות. טוב, עכשיו, הנושא שאנחנו נעסוק בו הוא המוזיקה. האם המוזיקה זה דבר שיכול לקבל טומאה? בפשטות לא. בגלל שהמוזיקה היא דבר כל כך עליון, שנובע ממישור של חיים כל כך אדיר, שלא ייתכן שזה יתקלקל בעניין, בגלל ענייני העולם הזה. יחד עם זה, מוזיקה בהחלט יכולה לקבל טומאה במישור הנמוך. למשל, בחיי בני אדם, יש אנשים שאצלם הם אינם יכולים לשאת תכנים מוזיקליים מסוימים, זה מקלקל להם את הנפש, ולכן הם צריכים להיות זהירים מסוג המוזיקה שהם שומעים. למרות שאין הלכות בזה, כמעט. אסור לשמוע מוזיקה של עבודה זרה, זה כן. או שירים שמעוררים יצרו הרע של האדם, יצר הרע באדם. אבל סתם ככה מוזיקה מצד עצמה היא תיאורה. אבל כפי שאמרנו, יש מבחינה תרבותית טומאה מוזיקלית. למשל, מזה שנים לא משמיעים במדינת ישראל את היצירות של אותו רשע, וגנר. לא משמיעים. שאלה היא, למה? אז יש אנשים שאומרים, מה הבעיה? הרי זה רק תרבות. מכירים את המילה הזאת? זה תרבות. כן, אז מה מתכוונים כשאומרים את המילים האלה? מי שאומר כך, סימן שהוא לא מבין מה זה תרבות. כלומר, התרבות היא הביטוי היותר פנימי של נפש האדם, ובוודאי שישנם תכנים חיוביים בנפש האדם, ותכנים ברבריים, פסולים. ודווקא גאונותו של וגנר היא להוציא אל הפועל בצורה מוזיקלית את הצדדים האפלים, הנוראים, הקשורים לזה. היה למשל יהודי אחד, הרב מרדכי פרום, זכר צדיק לברכה. הרב מרדכי פרום היה החתן של הרב נתן רענן, זכר צדיק לברכה. הרב נתן רענן היה החתן של הרב קוק. אז הרב פרום זה החתן של החתן של הרב קוק. אגב, גם הרב קוק היה חתן, אבל סיפור אחר. של האדרת וזה, אבל לא נתכנס עכשיו כעת לנושא. כן, על כל פנים, הרב מרדכי פרום היה תלמיד חכם גדול, ויחד עם זה, עם רגישות מוזיקלית מאוד גבוהה, והוא היה במיוחד אוהב ג'אז. אבל הוא היה גם מסוגל, דרך השמיעה, לזהות את מהות הנפש של המוזיקאי שכתב את המוזיקה הזאת. פעם מישהו השמיע לו את וגנר. אז הוא הזדעזע עד עמקי נשמתו, הוא אמר, זה רוצח שכתב את זה. כן, הוא הרגיש במוזיקה, הוא לא ידע את מי משמיעים לו. אבל הוא שמע את זה, הוא אמר, זה רוצח. ביקש מיד להפסיק. כן, כלומר, מי שיודע תרבות ומוזיקה מהם, לא יכול להיות אדיש לאופי המוזיקה הנשמע. כן, חוץ, ואין פלא שאדם שפל כמו דניאל ברנבאום, כן, עושה את הכל כדי להשמיע את המוזיקה של וגנר, כשהוא בעצמו הפך להיות שונא של מדינת ישראל. יש כנראה איזשהו קשר בין הדברים. אי אפשר לנתק, למרות כל הניסיונות. אז היום אני שומע, לפעמים בכלי התקשורת אומרים, תשמע, באמת לא צריך להשמיע את וגנר ברדיו, כי צריך להתחשב ברגשות של פליטי השואה. עוד מעט נוכל. הם כבר כל כך זקנים, תחכה עוד כמה שנים, אמנם זה לא מוצדק, זה סתם רגישות שלו במקומה, אבל עוד מעט הם ימותו, אז תחכה קצת. כן? זה כאילו שזה רק בגלל שיש אנשים שהם חלשי אופי, שזה לא בסדר להשמיע את זה. כן? אבל האמירה הזאת היא מורה על חוסר הבנה מהותית בעניינה של התרבות, ובמיוחד של החלק היותר עליון שלה, שזה המוזיקה. לכל דבר יש מנגינה משלו. גם רב נחמן אומר את זה בהמשך. שלכל דבר יש ניגון. למשל, מובא בתלמוד על אלישע בן אבויה. אלישע בן אבויה היה תנא, מגדולי התנאים, שנהיה אפיקורוס. טוב, הסיפור שלו הוא סיפור ארוך, עצוב וטראומטי. רואים שאצל חז"ל המעבר, הבגידה, אפשר לומר, של אלישע בן אבויה, עד כדי כך שקראו לו אחר, והמעבר שלו לצד הרומי, במרד בר כוכבא, הדבר הזה גרם לזעזוע עמוק בנפש של החוג של התנאים שהיו מסביבו. והתלמוד במספר מקומות מסביר מה קרה לו, לאותו אלישע בן אבויה. כלומר, יש כמה סוגיות בתלמוד, במקומות מפוזרים, שדנים במה שהתרחש בנפש של אלישע בן אבויה, עד כדי שהוא נהיה שונא ישראל. באחת הסוגיות נאמר, אחר, כלומר אלישע בן אבויה, לא פסק זמר יווני מפיו. מה זה אומר? וכי זמר יווני זה דבר רע? מיקיס גבריאליס ואריקנשניטיס כותבים שירימוס ומנגדים בתקליטינוס? הרי זה יפה מאוד, לא? השיר היווני. אלא שאצלו זה לא פסק. כלומר, האווירה התרבותית, עולם המושגים שבתוכם נקלטו הידיעות אצל אלישע בן אבויה, היה עולם המושגים היווני. לכן לא הייתה אפשרות שבבוא הזמן הוא לא יעבור לצד ההוא. כי שם הוא הרגיש בן בית. הוא היה שייך ליווניות. עד כאן ברור? לא. עכשיו, אם זה כך, יש לרוע סכנה בשמיעת המוזיקה. כן, זה צריך לדעת ממי שומעים. וזה נורא, כי אם אי אפשר לשמוע כל מוזיקה, אז אנחנו נפסיד אוצרות אדירים של רוח, של התרוממות, של עדינות, של תפיסה. כלומר, אם אדם יודע לנגן כראוי, הוא גם יודע את הטון של הדברים, הוא גם יודע איך לכוון אותם. למשל, יש מוזיקה של בית המדרש, יש מוזיקה של האוניברסיטה, יש מוזיקה של הג'ונגל. כל דבר יש לו מוזיקה משלו. ואז השאלה היא, איך אני יכול בבת אחת לשמור על הקדושה הפנימית שלי, ויחד עם זה, להיות שייך אל הכל. זהו הנושא שעוסק בו רב נחמן כאן. הנה, מי ששומע נגינה ממנגן רשע, קשה לו לעבודת הבורא. וכששומע ממנגן כשר והגון, אזי טוב לו, כמו שהתבאר. כי הנה כל הנגינה נמשכת מן הציפורים, כי לאיתה במדרש, מפני מה מצורה טהרתו תלויה בשתי ציפורים חיות טהורות, יבוא קלניה ויכפר על קלניה. כי נלקה מחמת קולו שדיבר לשון הרע. לכן יבוא קלניה, יכפר על קלניה. מי שאל? אתה ואתה. האחרים לא שאלו, סימן שהם יודעים מה זה, תשאלו אותם.
הם הספיקו לשאול לפני.
קלניה הכוונה קולני, מי שמשמיע קול. הרי למה אדם מצטרע? בגלל שהוא השתמש בדיבור שלו לא במקום הראוי. היה מצורע על זה שהוא מוציא רע, כלומר הוא מדבר לשון הרע, ולכן הפטפוט, כן, הוא מפטפט, אז יבוא המפטפט, זה לנו הציפור, שכל הזמן משורר, ויחפר על קלניה, כלומר על הדיבור הזה. כן, אחרי שאדם חוזר בתשובה, אז הוא מתאהר מצרעתו, ואז מביאים שתי ציפורים חיות טהורות. יוצא לפי זה שהאינטואיציה של המוזיקה באה בעולם, מכוח הציפור. אז זה בא משתי ציפורים. וכתוב בזוהר שהשתי ציפורים הנ"ל יונקים מאתר דנביאים ינקין. לכן נקרא המנגן חזן מלשון חזון. כלומר, הציפורים יונקים ממקור ההשראה של הנביאים. הנביאים יונקים לפי חכמי הקבלה משתי ספירות הנקראות נצח והוד, כלומר, מן ההרמוניה הקוסמית. מי שרגיש לאותה הרמוניה קוסמית, הוא יודע גם לנגן. אז הציפורים שבאות לטהר את המצורע, אף הן יונקות מאותה הרמוניה קוסמית, כלומר, הן יונקים מהמקום שמנו הנביאים יונקים. לכן אסור לנגן היום, כי אין לנו נביאים. זה נכון, זה הולך בכיוון הזה. מאז שחרב את המקדש, איך אתה יכול לנגן? הרי אין יותר מנגינה טהורה בעולם, מקור המוזיקה נדם. כן? טוב. ולכן, מי שכן שר, נקרא חזן, כי הוא קצת נביא. הנביאים נקראים בעלי חזון. אז חזן, חזון, דומה. כן, בבקשה.
אסור לנגן כאילו? מה זה
אווירה הזאת? כן. אתה שואל ככה, מה זה הציפורים האלה? בפרשת מצורע יש תיאור של מה שעושים כשאדם שהיה מנודה מחוץ למחנה בגלל צרעתו, נרפא מן הצרעת. אז לא מכניסים אותו ישר למחנה, יש תהליך של התארות. תהליך ההתארות הוא שעל ידי הכהן נוקח שתי ציפורות, שני ציפורים, חיות טהורות, והוא שוחט אחת על המים החיים, והוא לוקח את הציפור החיה וטובל אותה בדם הציפור השחוטה ומשלח אותה על פני השדה, ואחר כך הוא לוקח עץ אזוב ושני תולעת, ועל ידי זה הוא מזה על המצורה לשעבר, ואז הוא מחזיר אותו אל המחנה. בסדר? זה הסיפור, זה השני הציפורים. עכשיו, מה הקשר? מה זה הציפורים האלה? כיוון שהם בא לי קול והצרת בא בגלל שאדם משתמש בקול שלו לא כראוי, אז זה מחפר על זה. עכשיו, מה זה הציפורים האלה? הציפורים האלה הם מין השתקפות של הציפורים והידיעה. כלומר, הציפורים הגדולות. מה זה הציפורים של הגדולות? בעצם זה מקור ההשראה של הנביאים. מאיפה הנביאים לוקחים השראה? תלמידי חכמים, מאיפה הם לוקחים השראה? אנחנו יודעים, מאיפה? בית המדרש הם לומדים תורה. אבל אצל הנביאים יש דברים אחרים לגמרי. כן, הנביאים הם מתנהגים כמו נוער הגבעות. כן, הם הולכים לוודיקלט. הם הולכים מכל מיני מקומות. כן, הם מתחברים עם ההרמוניה הקוסמית. אז הם יונקים מן הציפורים החיות האלה. עד כאן מובן? לגבי השאלה הראשונה? בסדר. לגבי השאלה השנייה, האם, מה זה הסיפור הזה שאסור לנגן? ודאי, אסור לנגן. מאז שחרב בית המקדש, אז גזרו חכמים, אפילו לפני החורבן, הגישו שהחורבן קרב, גזרו על האירוס. האירוס זה סוג של כלי שהיו משתמשים בו. בכלל גזרו על כל המוזיקה ואפילו על שירה בציבור, אסור. חוץ מאשר דברי קודש בחתונות, שירה של מצווה וכדומה, אז אסרו לנגן. התוספות אומרים שכל האיסור זה רק על היין. רק עם כוס יין, אבל אם בלי כוס יין מותר. אז מכאן כל היתרים שהמציאו, שמותר לשמוע רדיו, ושמותר לשמוע מוזיקה, ושמותר לנגן, ללכת לקונצרט, כל זה לפי דת התוספות. דת הרמב״ם שכל זה אסור, וכך פוסק גם מרן השולחן ערוך, הוא פוסק את דת הרמב״ם, שמאז שחרב בית המקדש אסור לנגן. אפשר לחיות ככה, אבל עובדה, ככה הוא פוסק. טוב, צריך להבין מה זה אומר, מבחינה הלכתית מוצאים מיליון היתרים רק מתחת לאדמה רק כדי לאפשר את זה. אבל צריך לדעת שיש איזה בעיה במוזיקה בימינו, לא בגלל שהמוזיקה היא רעה, אלא דווקא מפני מעלתה. כיוון שאנחנו עם באבלות, כיוון שבית המקדש חרב, יש לנו בעיה. ולכן לפחות הצליחו הפוסקים איכשהו להכניס את זה לספירת העומר ולבין המצרים שלא לשמוע מוזיקה. כן. בזמן שבית המקדש היה קיים, היו עושים נגינות עם יין. כן, יוצא לפי זה, למשל, אם אתה שותה יין בסעודה. יש לך סעודה, אתה שותה יין, ויש רדיו פתוח עם שירים. אז או שלא תשתה, או שתחבא את הרדיו. כן, כן, כן. וישי אתה לא יכול, מה זה שמחה יתירה? בית המקדש חרב, איך אתה יכול?
מה אתה עושה בפורים?
פורים זה משהו אחר, זה מצווה. בשמחה של מצווה אין בעיה.
אבל זה לא משהו אובייקטיבי שפשוט באותו... אני לא יכול,
אני
לא משנה איזה מצווה או לא. בית המקדש חרב, יש מציאות
מסוימת. אבל יש מצוות, המצוות זה משמח. אז זה משמח, כן. אז זה משמח. אז יש ביטוי. מה? סעודה של מצווה מותר, למשל פדיון הבן, ברית מילה, חתונה.
זה לא
כן, אין בעיה. כן.
גם אז בלי יין או שעד
יין? ואז עם יין, בלי יין, כן. זה הרמה שם בשולחן ערוך, הוא מציל את המצב. כן.
מה שאני יודע שהיה קיים, אז הגויים עצמם, שהם עשו את המוזיקה, זה הושפע מתוך
בית המקדש,
בגלל זה גם
עם ישראל
היה יכול לשמוע את המוזיקה
שלהם. יכול להיות, אני עוד לא יודע, אני עוד לא קראתי. אתה שואל פה הרבה שאלות על חומר שאני עוד לא למדתי, כן.
במקום אחר, שתי הערות, במקום אחר, בגלל הציפורים, הדבר שיש דיוק על המילה חיות, זה ספר יחזקאל.
נכון.
העניין של
הציפורים
זה חלק
מפני
המרכבה.
כן, כן. כן, אנחנו מנסים להבין פשט דברים, אנחנו, תראה, אנחנו מאוד, אנחנו ממש מצומצמים, צערי אופקים ביותר, אנחנו, מה אנחנו, מה כתוב, אנחנו להבין, אנו לא ללמוד, ללמוד אחר מקום, לא. טוב, כן. אתה כבר מתחיל לשאול שאלות בהלכה. אנחנו עכשיו לא לומדים הלכה. אנחנו עכשיו לומדים רב נחמן. טוב, אז יוצא לפי זה שהמוזיקה היא שייכת לעולמה של הנבואה, לעולם של ההתגלות. ואותו עולם של התגלות נעלם מאיתנו. אז כן, לכך נקרא מנגן חזן, מלשון חזון. היום מעניין, מאיפה התפתחה המוזיקה? למשל, המוזיקה החדשה היא המשך של התפתחות של כמה מאות שנים מהמוזיקה הקלאסית עד היצירות המוזיקליות של העידן המודרני, נכון? אבל המוזיקה הקלאסית, מאיפה היא באה? זה מתחיל מתי בערך? מה פתאום? מה
115-16?
הקלאסית, כן, מוזיקה קלאסית, מאיפה זה בא? בטובן זה כבר שלב מתקדם, אבל השלבים הראשונים. כן, 115-16. מה היה לפני זה? לפני, מה? במאה ה-15 היה בית המקדש? הייתה שירה עממית, כמה טרובדורים. כלומר, המוזיקה לא הייתה מפותחת בימי הביניים. המקום היחיד שבו הייתה קצת התפתחות מוזיקלית, זה השירה הפוליפונית בכנסיות. אבל בשאר העולם, מחוץ לכנסייה, המוזיקה הייתה זולה מאוד. וסתם מוזיקה הייתה משמשת ליצר הרע, לאגבים ודברים כאלה. לכן יש תשובה חריפה מאוד של הרמב״ם נגד שמיעת המוזיקה הערבית, כי היא הייתה כל כולה בשביל יצר הרע. כן, צריך להבין, זה המשמעות של הדברים האלה. זה היה קלות ראש. אבל בימי קדם, המוזיקה הייתה גדולה. אומר לנו רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, יש פה כוזרי? אין פה כוזרי. מה נעשה? מכון ניר בלי כוזרי? הכיצד? מה, אין פה משהו? איכשהו.
פה.
יעבדוך העמים. זה למחירה, כמה זה עולה? כמה עולה שם?
25
שקל. 25 שקל? 75 שקל. הנה, 75 שקל, מי שרוצה. ולמה אני עושה את זה? כדי שיהיה הצדקה, כן? אני כתוב כאן 75. כן, אז מי שעושה ב-75 שקלים בלבד, ספר הכוזרי של מהדורת אבן שמואל, אולי מחר לא יהיה, תקנו כבר היום. טוב, תודה. אז במאמר... מאמר שני, בפסקה סמך דלת, אשר לחוכמת הנגינה. צייר לך אומה המחשיבה את הניגונים ומטילה את זמרתם על החשובים באנשיה הם בני לוי העוסקים בנגינה כבמלאכת הקודש בבית הקדוש במועדים המקודשים. הרי שבט לוי היו עשרות אלפי לוויים שעסקו כל ימיהם בדבר אחד, במוזיקה. כן? כלומר, שנים הבן לוי היה לומד לנגן על כלי. והאנשים אלה חופשיים מעול הפרנסה, כן? הרי הם אוכלים תרומות ומעשרות, אז אין להם בעיה. ביותם נהנים מן המעשרות ואין להם עסק קיים בנגינה. והאומנות הזאת החשובה מצד עצמה אצל כל בני אדם בכלל נכבדת אז, בייחוד בעיני כל בני האומה, צילת היחס וזקת התבונה. ובראש העוסקים בה, דוד ושמואל. הנביאים והמלך. מה דעתך איפה? האם היו יודעים את הנגינה ידיעה יסודית? עם עין. אמר הכוזרי, אין ספק, כי במקום הקדוש ההוא, הגיעה האומנות הזאת לשלמות ולשכלול, ושם עוררה את הנפשות, כאשר יאמר עליה כי היא מעתיקה את הנפש ממידה אל הופכה. אולם, אין לדמות מידת חשיבותה היום למדרגתה אז. כי פחת ערכה. כן, הוא מדבר מתי? בימי הביניים. כן? כשרבי יהודה לוי כותב את ספר הכוזרי, זה אמצע חשקת ימי הביניים. כי פחת ערכה, ואין עוסקים בה כיום, כי אם משרתים וקלי דעת. אכן ירוד ירדה, החבר, על אף הצילותה, כאשר ירדתם אתם חרף הצילותכם. כלומר, יש למוזיקה היסטוריה. בימי דוד ושלמה, המוזיקה נמצאת בשיא מעלתה. מאז החורבן, המוזיקה ירוד ירדה מאוד, ויש רק כמה משרתים קלי דעת שעוסקים בה. זה מה שנשאר. אבל, אחרי רבי יהודה לוי, כמה מאות שנים אחריו, התחילה המוזיקה להתעורר מחדש. והפכה שוב להיות עסק אצילי, ושמתעסקים בו הרבה, נולדה המוזיקה הקלאסית, הגיעו למוצר, בטהובן, באך וכו'. אז כנראה שיש איזושהי משמעות להתפתחות הזאת. ומעניין. כשבכנסייה רצו לשמור על אוצרות התרבות העתיקה, אז גם קבעו כללים וחוקים למוזיקה. לא כל אקורד היה מותר בניגון. היו כללים על פי הכנסייה, מה מותר לנגן. אותו דבר אגב במוזיקה הסינית. איזה תווים, ואם להוסיף תו בסולם, אלו היו החלטות של מועצת הקיסר. הקיסר של סין היה מחליט על הדברים האלה. לא סתם מנגנים. גם אפלטון בספר החוקים אומר שיש מנגינות שאסור להשמיע לצעירים. ושדווקא מועצה של זקנים יחליטו איזה מנגינות מותרות ברפובליקה. כן? כלומר, הבינו את החשיבות של הדברים האלה. ומעניין, מאיפה האפיפיורים לקחו את המוזיקה הכנסייתית? אז הם ימצאו מה שנקרא השיר הגרגוריאני, על שם האפיפיור גרגוריוס הראשון, שהוא זה שייסד את הפוליפוניה. מה זה פוליפוניה? שיר עם כמה קולות, כן, כמו הקנון, מי ימלא לגבור, כן? איפה הוא לקח את זה? הוא פנה אל היהודים, והוא ביקש מיהודים ללמד אותו את המנגינות של בית המקדש. כלומר, בתוך הכנסייה נשמר הלוז הזה, לצערנו, בתוך המקום התמה, ומשם אחר כך זה התפתח שוב למוזיקה הקלאסית וחזר עד אלינו. והמוסיקולוגים עושים מאמצים גדולים כדי לברר בתוך המנגינות היהודיות העתיקות דברים שאולי הם שרידים של המנגינה של בית המקדש וכדומה. למשל, טוענים שהמנגינה של לדוד השם צורי, המלמד ידי לקרב ששוערים במוצאי שבת, זה מין שריד של המנגינה של בית המקדש, שהרי יש דמיון בין צורת הנגינה הזאת אצל הספרדים ואצל האשכנזים, ואשמע שזה משהו קדום יותר. אבל לך תדע, זה דברים סך הכל בנויים על השערות. אבל מה ש... אני רוצה לספר לכם סיפור. פעם היה הרב יוסף קפח, זכר צדיק לברכה. הוא היה מאיפה? מתימן, נכון? כן. כן, אז הוא היה בתימן. אחר כך הוא עלה לארץ, גדל פה בארץ, והתחיל לחקור כתבי יד של ראשונים, של הרמב״ם וכדומה. לצורך זה גם הוא הגיע לוותיקן, כדי לחקור כתבי יד בספרייה של הוותיקן. ותוך כדי שהוא יושב שם, הוא שומע מנגינה שעולה מאחת הכנסיות. ואז הוא התפעל, הוא אמר, את המנגינה הזאת אני מכיר מילדותי בתימן. אז הוא הלך ושאל את הכמרים שהיו שם, מאיפה המנגינה הזאת? אמרו לו, זה, יש לנו מסורת שזה מבית המקדש. כן, כלומר, זה מעניין שדברים כאלה בכל זאת עוברים. טוב, אבל אנחנו מבינים, כן, שהתוכן המוזיקלי הוא לא תוכן סתמי, ולכן יש לו גם היסטוריה, ותקופות שבהן הוא בכל תוקפו, תקופות שבהן הוא נאחז בקליפה. הווה נקרא. לכך נקרא המנגן חזן מלשון חזון, היינו לשון נבואה. כי לוקח הנגינה מאתר דנביאים ינקין. וכשהמנגן הוא רשע, אזי הוא לוקח הנגינה שלו מציפורים אחרות שבקליפה. וכתוב בזוהר, כי הציפורים שבקליפה יונקים מדדי המלכות. מה זה דדי המלכות? המלכות, מלכות השם. איפה היא צריכה לשכון מלכות השם? בעם ישראל. וכשישראל בגלות, איפה שכינה שורה? אצל האומות. בארמונות המלוכה של הגויים. שם זה נמצא. וזה צער גדול לשכינה, שהיא נמצאת שם. איך אומר הקדוש ברוך הוא למשה? ויאמר השם אל משה, בו אל פרעו. אז איפה הקדוש ברוך הוא היה? אצל פרעו. כי אם לא, אז אם הוא היה אצל משה, הוא היה אומר לו, לך. אבל הוא אומר לו, בוא אל פרעו, סימן שהקדוש ברוך הוא נמצא אצל פרעו. אומר הזוהר, באותה שעה נתיירא משה. הוא פחד מאוד. הוא פחד מפני הכוח האלוהי שנמצא שם. נתיירא משה מפני התנין הגדול. כן, כלומר, יש לפעמים אחיזה, גניבת אורות של הקליפה, שיונקת מדדי המלכות. כן, זה מובן. מה?
אז השכינה היא בעצם לא דבר רק אלוקי,
השכינה היא דבר סופר אלוהי. נכון,
פרעו עם הגויים.
תגיד לי, ופרעו והגויים, מי ברא?
גם, אבל הצדדים
אבל ברא. זהו, זה הבעיה. זה אלוהי, ומהצד הלא טוב. זה יכול להיות, למה לא? יוצר אור ובורא חושך. יוצר אור ובורא חושך. עושה שלום ובורא רע. אני השם עושה כל אלה. אז ריבונו של עולם מתגלה בכל. כשהוא מתגלה דרך הכוחות האלה, רע לנו. מה ההגדרה של קליפה? קליפה זה משהו שמצד אחד מגן, מצד שני שואב את הכוחות של משהו מגן עליו, דבר שלישי אפשר לעשות ממנו ריבה. לא, זה שלושה אופנים, כלומר, זה אתה יכול, אתה יכול להוציא משם ניצוצות, אתה יכול לרומם את זה. תלוי איזה מדרגת צדיק אתה. יש צדיקים שמסוגלים רק להוציא ניצוצות מהקליפות, יש צדיקים שמסוגלים לרומם את הכל. כן.
גם בגלות, לעם ישראל יש את הלמד והצדיקים שלהם לפחות.
נכון.
למה שהשכנה תהיה במלכות הרבים, ולא בצדיקים?
השכינה נמצאת ב-36 צדיקים, אתה צודק. אבל לא רק. אבל בגלות, הגויים גם יש להם מה לומר. אין מה לעשות. טוב. ואחד, מה? עכשיו שחזרה שכינה לציון, היא עוד לא חזרה לגמרי, היא בשלבים. זה משהו מודולרי, השכינה בציון. כן, לאט לאט. יש יותר שכינה מאשר פעם. קמה מדינת ישראל, חתיכת שכינה רצינית בה. אחר כך, עוד מלחמת ששת הימים, עוד יותר. אוסלו, ירד. עכשיו, מבצע בעזה, נו, משהו, במלחמת המנדטים. בוא נבדוק, אנחנו לומדים פה את הנושא, בסדר? ומה? אני רואה שאני לא אצליח, מה? מה אתה רוצה? נו. אני לא יודע, אתה משתמש במונחים שאני לא מבין אותם. טוב. וחד התפליג לליה, כשמגיע חצות לילה, כדין אז כרוזה כריז, כציפורים האחוזות בפח, כהם יוקשים בני אדם. כלומר, יש צער גדול בחצות לילה. מי שמרגיש, מי שרגיש לדברים האלה, בשעת חצות לילה מרגיש את החיסרון האדיר של גלות השכינה, ולכן הוא בוכה. היה יהודי אחד פעם רצה לראות איך הרב קוק אומר תיקון חצות. הרב קוק איפה היה אומר תיקון חצות? בחדר שלו, בישיבה ישנה ברחוב הרב קוק. והוא היה מסתתר שם, סוגר את הדלת, ואומר תיקון חצות. יהודי אחד רצה לראות מה זה תיקון חצות, היה סקרן, רצה לראות מה זה תיקון חצות של הרב קוק. הצליח להתגנב לחדר, חיכה מתחת למיטה, עד שהרב קוק יגיע. הרב קוק הגיע בחצות לילה, והתיישב על הרצפה, והתחיל לבכות ולצעוק כל כך, שהיהודי הזה כל כך נבהל שהוא ברח מהחדר. כן, מה אתה אומר? רוצה להגיד משהו? כן. למה בחצות? כי חצות זה נקודת השבירה. זה הסוף של הלילה. הלילה הולך ומעמיק עד חצות. מחצות ואילך יש איזו התהפכות במציאות. העולם מתקרב אל האור. ולכן הכאב על זה שהאור עוד לא הגיע גדול יותר. בסדר? והתיקון הוא, אז עכשיו מה עושים? מה התיקון? הוא שיוכל לשמוע נגינה מכל אדם. כן, יכול היה להיות, הייתה יכולה להיות המסקנה של רב נחמן, טוב, אז תשמע נגינות רק מאדם כשר. אבל אז יש הפסד גדול. האם יש איזה פטנט, איזשהו פתרון כדי לשמוע מנגינה מכולם? התיקון הוא שיוכל לשמוע נגינה מכל אדם הוא על ידי שילמד בלילה תורה שבעל פה, היינו גמרא שהיא בחינת לילה. אז אם אתה לומד גמרא בלילה, אתה יכול לשמוע כל מוזיקה. אתה לא לומד גמרא בלילה, אתה לא יכול. זה באמת משכנע מאוד, נכון? אם אני לומד גמרא בצהריים ותנ"ך בלילה, מה יש? מה קרה? כן? יש כאן משהו שמסתתר פה. מה זה הגמרא? זה ההיגיון היהודי אחרי הנבואה. כלומר, מה נשאר לנו מתקופת הנבואה? פעם, בזמן הנבואה, הייתה חוויה. חוויה בלתי אמצעית, מפגש ישיר עם הדיבור האלוהי. וכדי להיפגש עם הדיבור הזה, היה צורך בהתעוררות תרבותית, מוזיקלית, רחבה. איך אומר הרמב״ם? הנביאים לפניהם תוף וחליל וכינור. כן? אתה מחפש איפה הנביאים? אין בעיה, איפה שאתה שומע מוזיקה, שם המתנבאים. כן? אין בעיה. איפה הנביא אצלכם? זה נביא זה? תראו איך שהגיטרה שלו נראית. אז מה? אז אבל מאז שחרב בית המקדש, בטלה הנבואה, אז נשאר בידינו השכל. אבל השכל שלנו הוא קצת שונה מהשכל של אומות העולם. הוא שכל הנסמך על הנבואה. אבל זה צורת הקיום האפשרית בזמן הגלות. איפה זה בא לידי ביטוי השכל היהודי הזה? זה בא לידי ביטוי בתלמוד. לכן בתלמוד, לכן דווקא בלילה, שהוא מכוון כנגד הגלות, אנחנו עסוקים בחוכמה התלמודית. ואז היא נותנת לנו מגע עם התרבות העולמית ללא סכנה. לכן מי שלומד תלמוד בלילה, הוא בטון הנכון של תקופת הגלות. ולכן הוא יכול לשמוע את המנגינות מכל הכיוונים, וזה לא פוגע בו. יש חיסון. כן. לא, המוזיקה הזאת אינה מתאמת. האם מרגישים דברים? אני לא יודע. אבל המוזיקה הזאת אינה מתאמה יותר. בגלל שיש הגנה. כלומר, מי שיש לו הגנת השכל, אז כל הקליפות הנאחזים ברגש המוזיקלי, הקליפות האלה לא נוגעות בו.
אז מה זה הרי? מי שישמע מוזיקה בגלל תורה, הוא מנגן קשה, הוא מרגיש שזה כמו שהוא לומד תורה?
לא, זה שני דברים שונים. לימוד זה לימוד, שמיעת מוזיקה זה שמיעת מוזיקה. אתה לא יכול להרבב. אבל אני אומר, השאלה היא האם יש סכנה במנגינות מאדם שאיננו כשר, אם אתה לומד גמרא בלילה, אין סכנה. זה מה שהוא אומר. כן.
קודם כל לילה זה כוונת גלות. הרב אמר שהגמרא,
לילה זה לילה. לילה זה לילה. רק שהלילה הוא המצב, כלומר כשאני בלילה אני במצב של הגלות באופן כללי. כלומר, בלילה אני חש את הגלות יותר מאשר ביום. כי ביום יש אור. בלילה יש חושך. ולכן אני חש יותר את החושך הכללי שיש במציאות, שזה הגלות. כן, שאלה שנייה אמרת?
שאלה שנייה, הרב אמר שהגמרא מפורש בעל פה. כן. זה התמודדות עם העולם הבטא-נימוי, זה אחרי הנבוא. והשאלה היא, התורה שבעל פה היא נבואה מלכתחילה.
נתנה למשה והר סיני
כל הצינורות. האם זו
נבואה שלך? התורה שבעל פה היא נבואה, ודאי. אבל התלמוד הוא לא נבואה.
הכלים שהתלמוד
השתמש
בהם
נבואה, לא? כדי להיות חכם בתלמוד, אתה לא יכול להיות נביא, כי אז יוצא שלא היה לנו חכם תלמודי אחד, כי הם לא היו נביאים. הם היו ראויים לנבואה, אבל הם לא היו נביאים.
הרב אמר לנו שהגדות, שאלתי פעם בשיעור, שהגדות זה נבואה. אם
הגדה, כשהרב אמר... האגדות, אני אמרתי בשיעור, לא שזה נבואה, אלא שזה שריד הנבואה אצל הראויים לנבואה בתקופה שאין נבואה. הבן? כן. אישה, איפה האישה בכל זה? אישה לא לומדת תלמוד. אז היא לא יכולה לשמוע מוזיקה מכל אחד. אם היא לא לומדת תלמוד. מה? ואם היא לא לומדת, אז זה בסדר, אז היא יכולה לשמוע מנגילה מכל אדם. מה? אז היא תעשה מה שהיא רוצה, או שהיא לומדת, או שהיא לא לומדת. מה אני... מה זה לא התפקיד שלה? אז שבעלה ילמד תלמוד בלילה, ואז היא תוכל לשמוע מנגינה מכל אחד. לא, זה נכון מה שאני אומר. זאת אומרת ש... למה זה מצחיק אתכם? התורה, מאיפה אישה קולטת תורה? הרי היא לא מחויבת. היא קולטת את זה, איך בעלה? לא שיש לה איסור, היא יכולה ללמוד אם היא רוצה. מה? לא, לא הבעל ינגן. היא עכשיו יכולה לשמוע מוזיקה מגוי אפילו. לא מפריע. כיוון שבעלה לומד גמרא, אז היא יכולה ללמוד.
אבל מה זה אוטומטית אותי שזאת אומרת אנשים שונים? אי אפשר כאילו, מכוח זה שבעלה זה אנשים
שונים?
זה נפשות שונות.
מה, איש ואישה זה נפשות שונות?
נפשות שונות.
לא.
היא עכשיו
בכלל מבין
בילדים,
הוא בכלל
לא
מבין בלה,
מה הקשר
בכלל לרשו שתקטו את הפית? זה קשר של בן איש ואישה, אתה יודע מה זה איש ואישה? זה אותה נפש.
למה זה אותה נפש?
זה התחברות של שתי הנפשות זו לזו, אני אסביר לך מה. למשל, בתוך הנפש שלי, יש לי כוחות דמיון, רגש, שכל, הרבה דברים יש בתוכי. אבל כל אלה הם אישיות אחת, כי זה הכל מיוחס לאותה אישיות. כשמתחתנים... בעצם יש הכפלה של הכוחות. יש לו עכשיו שני רגשות, שני דמיונות, שני שכלים. בסדר?
כן, אבל...
שני גופים.
אבל זה מין פעולה מיסטית כזו שעכשיו אני לומד, היא בכלל לא דווקא אני לומד בכלל.
למה זה מיסטי? הקשר, לא, לא, סליחה, הקשר בין המחשבות הוא לא קשר מיסטי, הוא קשר עובדתי.
מה?
מה עובדה פה?
אני עכשיו
לא
יכול ללמוד, ויש לי בכלל
את הדף
שאני
לומד בכלל, אתה לא יודע מה שזה עושה. אתה לא יודע. בעזרת השם אתה תתחתן ואתה תראה. כן.
מה שאמרת בעצם,
שהמנגינה
שלנו זה
לזרוע
קדושה, אז זה לא שלא יהיה טוב, פשוט לא
יהיה
רע. כן,
כן, הוא לא מדבר על זה של עילוי של המנגינה. לא, יש, אבל זה לא הנושא שהוא מדבר בשורה הזאת. בשורה הזאת הוא מדבר על זה שעצם הלימוד של התלמוד בלילה יוצר הגנה. מהי הגנה? הגנה מנטלית. השכל של תורה מסנן מה שצריך לסנן. אנחנו עוד לא הגענו לזה. אנחנו פשוט הולכים לאט לאט. כן, בבקשה. כן, מדי. רבנן דאגד איתה יותר קרובים לנבואה. כן.
אמרתי שאליסה בן אבויה הוא חלק מהתלמוד, נכון?
אמרתי שהוא היה בין נתנאים בהתחלה, כן.
הוא חלק מהתלמוד, אבל הוא כן התדרדר, הוא רווח.
נכון. כנראה שהוא לא למד תלמוד בלילה. כן, מה אני אעשה? טוב. עכשיו, והתיקון הוא שיוכל לשמוע נגינה מכל אדם על ידי שילמד בלילה תורה שבעל פה, היינו גמרא שהיא בחינת לילה, כדאית במדרש. כשהיה משה בהר 40 יום ו-40 לילה, לא היה יודע מתי יום ומתי לילה, רק על ידי זה, כשהיה לומד תורה שבכתב, היה יודע שהוא יום, וכשלמד תורה שבעל פה, היה יודע שהוא לילה. נמצא שהתורה שבעל פה הוא בחינת לילה. וכמו שאמור הזל, במחשקים הושיבני, זה תלמוד בבלי. כן? כלומר, ההערה, הדקיקה של שארית הזהות הישראלית בתוך החשיכה של בבל, זה נקרא תלמוד בבלי, במחשקים הושיבני. וכתיב, ולחושך קרא לילה. היינו על ידי שילמד שס, יתקן השיט עיז קאין שבקנה. כן, שס, ראשי תיבות, שישה סדרים. כן, עכשיו, על ידי זה יש תיקון לקול שיוצא מן הקנה. הקנה זה החלק של הגוף שמשמיע את הקול, ויש לו שש טבעות. כן, שיטה עזקאין, כלומר טבעות שמהם בנוי הקנה, שמהם יוצא הקול. וזהו קומי רוני בלילה. היינו שתהיה תקומה להרינה. קומי רוני, כן, רוני, הרינה, המוזיקה, היא צריכה לקום, היינו על ידי הלילה, שהוא גמרא, שישה סדרים. אך כשלומד שלא לשמה, היינו בשביל שיקרא רבי, יגידו, זה הרב. הלימוד אינו בחשיבות כל כך. מתי הלימוד שלא לשמה? ביום. בלילה זה לימוד לשמה, למה? כי זה לא השעות של הכולל. אז זה לימוד לשמה. לכן הוא שלומד בלילה, חוש של חסד נמשך עליו, הוא מגין עליו שלא יזיק לו המחשבה הנ"ל. כן.
אבל לא הבנתי איך הקטע של הלימוד של התלמוד הבבלי מתקן בעצם.
התלמוד הבבלי זה מייצר את דרגת ההשכלה של תקופת הגלות. כלומר שהתקופה שבה המנגינה איננה שלנו. אבל יוצא לפי זה שיש ניצוצות של קדושה מעורבים בקליפות. בתוך המנגינה של הגויים. איך אני יכול להתחבר לזה בלי להתקלקל? אני צריך לשמור על הזהות שלי. איך אני שומר על הזהות שלי? התלמוד. לא, אבל זה מאפשר לי להיפגש עם המנגינות של הגויים, ואז אני יכול גם להעלות אותם. הרי למשל החסידים היו עושים את זה הרבה. היו שומעים מנגינות של גויים, ועושים מזה ניגונים. כן, יש למשל מרש נפוליאון, שבא מחסידי חב"ד. מה זה מרש נפוליאון? הם שמעו את החיילים של נפוליאון, כשהחיילים נכבשו את ליטא ואת רוסיה, והחסידים שמעו את המנגינות. ומזה נעשה מרש המפורסם, מרש נפוליאון, ששרים אצל חסידי חב"ד. פעם ראשונה שאני שמעתי את המנגינה הזאת, אמרתי לעצמי, עוד מעט הם יצעקו, יחי הקיסר, כי אני הכרתי את זה מצרפת. כן?
אבל הם ידעו לשנות את אותה ניגון.
אני לא יודע אם ידעו לשנות, דווקא לא שינו. למשל, פעם הרבי מלובביץ', זכר צדיק לברכה, הוא עמד בפני אלפי חסידים ושר יחד איתם האדרת והאמונה במנגינה של המרסייז. דהיינו השיר הלאומי, ההמנון הלאומי של צרפת. ובאותו לילה מת נשיא צרפת פומפידו. זה אומר משהו. הוא לקח משם את הכוח. כן? טוב. ואיתה, מה? רגע, כן. נאמר ככה, כשחתולים רואים יותר טוב בלילה מאשר ביום. יש להם עיניים מיוחדות. גם כשאדם יושב הרבה זמן בחושך, הוא מפתח כישרון ראייה שאין לו ביום. וזה מה שעושה התלמוד הבבלי. בגלל שאנחנו נתונים בחשיכה צריך מאמצים יותר גדולים מבחינה אינטלקטואלית, ואז מתחדד השכל. כן.
איך יש מעבר מהמוזיקה
אבל אני אותה אישיות. אני אותו אדם. לא, כלומר, אני אותו אדם שעובר חוויות רגשיות, שגם הוא מהווה, שחווה הכרות שכליות. ולכן זה מסנן את זה. נפש האדם היא אחת, אמר הרמב"ן. כן.
פה בדוגמה שהוא מביא,
כשהיה
משה בארבעים
ובארבעים לילה,
למרות שהוא לומד תורה
שבכתב,
מה זאת אומרת שהוא לומד תורה
שבכתב? מה זאת תורה שבכתב שמשה לומד, ומה זאת תורה שבעל פה שלומד משה? אין לי שום מושג, לא הייתי שם. אבל הכוונה זה השורש של התורה שבכתב, והשורש של תורה שבעל פה. לא, אני אסביר. כשמשה לומד תורה שבעל פה, הוא לומד הלכה. כשהוא לומד תורה שבכתב, הוא לומד את משמעות ההיסטוריה. לא, 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 לא. תראה, אם זה התשובה שלך, אז אתה כבר יודע, אבל זה לא נכון. כשמשה לומד תורה שבכתב, הכוונה שהוא לומד את החוכמה שעל פיה יודעים את סוד ההיסטוריה. וכשהוא לומד תורה שבעל פה, הכוונה שהוא לומד את החוכמה שעל פיה יודעים מה לעשות. אני לא דיברתי על חמישה חומשי תורה. תורה שבכתב אצל משה זה לא חמישה חומשי תורה, את זה הוא כתב הרי בשנת ה-40. אלא הכוונה סוד ההיסטוריה. כן. אתה יודע עכשיו בשאלה אחרת, מה מהות תורה שבעל פה? ובהקדמת הרמב״ם למשנה. אבל זה לא הנושא שלנו. אז אני לא יכול. טוב, הלאה. ואיתה בכתבי האריזל, כלומר יש בכתבי האריזל, כי ציפורים שבקליפה הם מוחים מוחין שבמלכות בקליפה. כלומר, החוכמה שיש שם, כלומר אצל הגויים, יש חוכמה גדולה, חוכמה התרבותית שלהם. זה בא להם מהציפורים האלה. והשתי ציפורים חיות טהורות הם בניין המלכות לקדושה. לפיכך נשתבח דוד לפני שאול ויודע נגן. כן? חז"ל אמרו, מה זה יודע נגן? שיודע לשאול. כן, בלימוד, הוא טוב בלימוד. אבל בתנ"ך כתוב, יודע נגן. טוב, זה אותו הדבר. מה שהיה נגינה בימי דוד, הופך בבית המדרש של האמוראים לשאלות בהלכה. ואיתה הכוונה יש. בכתבי הכוונה ספרים. הארי, כוונה רבנו יצחק לאוריה. זל, זיכרונו לברכה. עד כאן ברור? מה? בסדר, כי אמרת שאתה לא הבנת. כי, כלומר, שציפורים שבקליפה, זה הבנת? הציפורים שבקליפה זה ההשראה המוזיקלית שלהם. אז יש בתוכה חוכמה, הם מוחין. תוכן החוכמה שבמלכות דקליפה, שבמלכות שלהם. זה שכינה דרך הטומאה. והשתי ציפורים חיות טהורות שלנו, של הנביאים, הם בניין המלכות הקדושה. לפיכך נשתבח דוד לפני שאול, כלומר... מה זה מלכות קדושה? זה השכינה שהיא שורה בישראל. זה דרך המוסר, דרך שהמוסר שבכנסת ישראל, שבית המקדש קיים. לפיכך, כן, גם הרב קוק אומר את זה, שבזמן שבית המקדש קיים, שהכל בסדר, אז החול מתקדש. אפשר להתרחב לכיוון החול. בזמן שהגלות גוברת, אנחנו צריכים להצטמצם. כן? אי אפשר... אנחנו לא יכולים להתפשט את כל מרחבי החיים.
מה המטרה? להעלות את השכינה
שבקליפה? כן, כן, בדיוק. ולפיכך נשתבח דוד לפני שאול ויודע נגן. השבח של דוד, כשהוא בעצם הופיע לראשונה בתור האלטרנטיבה למלכות שלו, זה היה שהוא יודע לנגן. כך אמר דואג. כן, דואג האדומי אמר את זה, כך אומרת הגמרא, אמר על דוד יודע נגן כדי ששאול יקנה בו. כן, זאת הכוונה רעה של דואג. כי הנגינה היא בניין המלכות. לכך ראוי הוא למלכות. למלכים יש מנגנים. יש בתלמוד, הירושלמי, על אחד מראשי הגולה, שהיה קם בבוקר והולך לישון עם כלי מוזיקה. אז אחד המוראים שלח לו, אל תשמח ישראל אל גיל כעמים. כלומר, אל תתנהג, לא ראוי לך, שאתה מלך ישראל אומנם, אבל מלך ישראל בגלות, אז אל תנהג במנהגים כאלה. וזהו שכתוב אצלו, אצל דוד המלך, מאחר עלות הביאו. כן? הרי דוד היה בהתחלה רועה צאן. אז הוא היה, מטפל בעלות. מה זה עלות? לא, עלות זה בהמות שמניקות. לישון עולל. יש להם איזה יצור קטן שיק, זה עושה בה שקרוך אחריהם. זה נקרא עלות. אז דוד היה עסוק עם העלות, והקדוש ברוך הוא הביא אותו, מאחר עלות, הביאו. כן? כלומר, הוא הביא אותו כדי למשול בישראל עמו. אז מאחר עלות הביאו, היינו מאחר המניקות, היינו נצר ועוד, כי הם מניקים לנביאים והם בניין המלכות. וכל זה, כל מה שהבנו עד עכשיו, מבורר באגדה של רבה ברבר חנה, שהתחלנו לקרוא בתחילת השיעור. ושאנחנו בעזרת השם נבאר בשבוע הבא. אמן כן יהי רצון.